שבגרוש היה חור. פודקאסט שבוחן את ההיסטוריה דרך החור שבגרוש. מגיש רועי גרון. בפרק הקודם דיברנו על איך שפע האשראי והריבית הנמוכה הגדילו את כמות הכסף במשק האמריקאי בשנות ה-20. הם הפכו את שנות ה-20 לשנות ה-20 העליזות. הזינוק ברמת החיים של האמריקאים, המכוניות, מכשירי הרדיו והכביסה והבילויים בקולנוע מומנו על ידי הלוואות. הפד תמך בדוקטורינת הכסף הקל, והכסף הקל הזה זרם גם לבורסה ותדלק שם בועה בשוק המניות. כשבפד ניסו להרגיע את הספקולציות בשוק המניות על ידי העלאת הריבית וצמצום האשראי, התפוצצה הבועה בעוצמה באוקטובר 1929. עם נפילה של 40% במדד המניות הדאו ג'ונס בתוך שבוע אחד בלבד. ובכל זאת, נפילת הבורסה והתפוצצות בועת המניות הייתה שיקוף של המציאות ופחות מה שיצר אותה. נכון, נפילת הבורסה תמיד מתוארת כתחילת השפל הגדול, אבל זה בעיקר הסיפור שמספרים היסטוריונים ושסיפרו לעצמם אנשי התקופה. כלכלנים רבים מאמינים שהנפילה של 1929 הייתה אירוע די נקודתי, שהשפיע על אנשים מסוימים שהיו בשוק. השוק לא נעצר בעקבות התפוצצות הבועה. למעשה, ההאטה בשוק האמריקאי החלה כמה חודשים לפני התפוצצות הבועה, כשהריבית עלתה והאשראי צומצם. האשראי הזול של שנות ה-20 דחף את התעשייה לעוד ועוד השקעות במפעלים ובציוד, על מנת לעמוד בדרישה למוצרים שנרכשו בהלוואות. כאשר הריבית עלתה והאשראי צומצם, היו הרבה מפעלים שנבנו על סמך ההנחה שיש המון דרישה למוצרים שלהם. אבל בגלל שהיה קשה יותר להשיג הלוואות, אנשים קנו פחות מוצרים, והחלה ההאטה במשק. בנוסף לזה, אחרי הנפילה של 1929, רוב האנשים עדיין קמו בבוקר והלכו לעבודה, והחיים שלהם המשיכו די באותו האופן. הבורסה אפילו התאוששה מהנפילה של אוקטובר, ועלתה בכ-20% במהלך רוב שנת 1930. יכול להיות שהשפל הגדול היה נגמר כמו כל מיתון אחר, בסגירת מפעלים מיותרים שנבנו בשנות הגאות, עלייה באבטלה וירידה קלה ברמת החיים, עד שהכלכלה הייתה מתארגנת מחדש והייתה התאוששות. אולי. אבל בסוף 1930, שנה שלמה לאחר הנפילה וההתאוששות בבורסה, אירוע משמעותי נוסף ערער את הכלכלה האמריקאית. יוסף מרקוס היה מאגר יהודי מגרמניה שהגיע לעיר ניו יורק בגיל 17. הוא החל את הקריירה שלו כחיית, משם לאיש עסקים בתעשיית האופנה, ולבסוף הפך לבנקאי. הוא היה בנקאי בכיר באחד הבנקים בניו יורק, עד שהחליט לפתוח בנק משלו. ב-1913 הוא הקים בניו יורק בנק פרטי בשם Bank of United State. Bank of United State התחיל כבנק קטן יחסית, ועד אמצע שנות ה-20 החזיק רק כ-5 סניפים בעיר ניו יורק. במהלך שנות ה-20, הבנק גדל מאוד, הוא מנה 62 סניפים והפך לאחד הבנקים הגדולים בניו יורק. הבנקאים בניו יורק מאוד לא אהבו את הבנק של יוסף. הם לא אהבו את השם שלו, שנתן למפקידים בו תחושה שהבנק קשור באיזשהו אופן לממשלת ארצות הברית. הם גם לא אהבו את יוסף ואת בנו, שהיו יהודים, והם גם לא אהבו את המפקידים שלהם, שהיו ברובם סוחרים יהודים מכל רחבי ניו יורק. Bank of United State היה בנק יהודי עם שם מעצבן. ב-1930 הייתה תקופה לא משהו לבנקים. ברחבי המדינה היו מדי פעם ריצות אל בנקים, ובנקים מסוימים נקלו לקשיים. אבל עד אותה התקופה, אף בנק גדול לא נפגע מכך. הבנקים שקרסו היו במקומות חקלאיים, ולרוב בנקים קטנטנים. למעשה, לאורך כל שנות ה-20, בנקים בארצות הברית קרסו, גם בתקופות הטובות. זה קרה בעיקר בגלל שבמדינות רבות היו חוקים שלא אפשרו לבנקים לפתוח יותר מסניף אחד. מטרת החוקים האלו הייתה למנוע תחרות בין בנקים מקומיים וקטנים לבין בנקים גדולים שהתפרסו על פני מספר מדינות בארצות הברית. כך, היו בארצות הברית עשרות אלפי בנקים, שחלקם נועלו פשוט כעסק צדדי של סוחר או בעל חנות מקומית. הייתה בעיה גדולה עם החוקים האלו, שהגבילו בנקים לסניף אחד בלבד. בנקים עם סניף אחד הם קטנים כל כך, והלקוחות שלהם לא מספיק שונים זה מזה, ולכן הם פגיעים מאוד. לדוגמה, דמיינו לכם בנק שכזה שנמצא נאמר בעיירה שבה כולם מגדלים תירס. כל המפקידים וכל הלווים של הבנק הם מגדלי תירס. אם פתאום מחיר התירס יורד, או אם יש בצורת באותו אזור, מיד כל הלווים של הבנק הופכים ללווים בסיכון, ועלולים שלא להחזיר את ההלוואות שלהם. הסיכוי של בנק כזה ליפול הוא גבוה מאוד. אבל בנק יונייטד סטייט לא היה בנק קטן. היו לו 62 סניפים, והוא שירת אחוז ניכר מהסוחרים בניו יורק. הוא גם לא היה בצרות, למעשה לא הייתה שום בעיה איתו. אבל אז, בעשירי בדצמבר 1930, הופצה שמועה. על פי השמועה, לקוח של הבנק ביקש למכור את המניות שלו, ובבנק לא הסכימו. זה היה הסדק הקטן בסכר האמון. מיד עלה החשש של הבנק עם כסף מזומן, שהבנק מעל בכספי הלקוחות ומחר את המניות של הלקוחות שלו. עד אמצע היום התגודדו 25 אלף אנשים בפתח אחד מסניפי הבנק ודרשו את כספם במזומן. המשטרה הגיעה למקום ושמרה על הסדר. מבין הקהל הרב שעמד בתור, 3,000 אכן הוציאו את כל כספם, וכ-4,000 השתכנעו על ידי הפקידים שלא למשוך את הכסף. השאר לא הספיקו לקבל שירות. בסך הכל נמשכו מהבנק 2 מיליון דולר, שהם סכום השווה ערך ל-30 מיליון דולר של היום. הסכום הזה לא היה גדול, והיה בערך 1% מסך הפקדונות בבנק. למרות זאת, בהנהלת הבנק חששו. רוב האנשים שהגיעו לבנק לא קיבלו עדיין שירות, ובמהלך היום החלו להגיע גם לסניפים אחרים של הבנק לקוחות ולדרוש את כספם. בבנק אוף יונייטד סטייט החליטו לסגור את הבנק עד שיקבלו הלוואה, ויוכלו לעמוד בריצה אל הבנק שהבנק נקלע אליה. או, הנה, בדיוק מה שהפד אמור לעשות. לתת הלוואה לבנק, לאפשר לו לבנות בחזרה את האמון, וזהו. אז זהו, שבפד לא פתחו את הכספות. במקום זה, הם ניסו להגיע להסדר עם בנקים אחרים בניו יורק. הם ניסו למזג את בנק יונייטד סטייט עם בנקים אחרים, או להשיג את הסכמת הבנקים האחרים להלוות לבנק כסף מזומן. הדיונים בנציגי הפד לבנקאים נמשכו שבועות, וכל אותו הזמן הבנק היה סגור. והתקשורת חגיגה עם ספקולציות וכותרות ענק. לבסוף, הבנקאים בניו יורק לא הסכימו על פתרון. ייתכן ששוב מדובר באופי היהודי של הבנק שתרם להחלטה. הפד מצידו בחר שלא לממש את תפקידו כמלווה של המוצא האחרון ולא סיפק נזילות לבנק. גורלו של בנק אוף יונייטד סטייט נחרץ. הבנק לא פתח את שעריו עוד לעולם. הדבר זעזע את הציבור האמריקאי. זה היה בנק גדול ששירת המון אנשי עסקים ואנשים פרטיים. הוא נחשב לבנק בטוח. אנשים רבים חשבו בכלל שמדובר בבנק בבעלות ממשלתית. אם בנק כזה כושל, מי יודע איזה בנק הוא בטוח? וכך החלה שוב, כמו ב-1907, פאניקת בנקאות. פעם לא נחלצו הבנקאים זה לעזרת זה. מבחינתם זה היה התפקיד של הבנק הפדרלי. הוא הוקם בדיוק בשביל המטרה הזו. אבל בבנק הפדרלי הייתה הרבה הססנות. בנוסף, לא כל הבנקים היו חברים בפדרל ריזרב, ולא כולם החזיקו את המניות שלו. זוכרים את הפגישה בג'ייקל איילנד? איך הבנק הפדרלי מוחזק על ידי הבנקים הגדולים? בפדרל ריזרב לא הרגישו מחויבות לעזור לבנקים שלא היו חברים בו. למעשה, זה עזר מאוד לבנקים הגדולים בניו יורק, שבנקים קטנים ולא מקושרים הם מחקו. המערכת הבנקאית לא הצליחה להירגע. כל כמה חודשים החל גל של ריצה אל הבנקים. אנשים הוציאו את כל כספם מהבנקים וסירבו להפקיד אותו בבנק אחר, מחשש שאין שום בנק בטוח. הבנקים שכמות המזומן שלהם ירדה, סירבו לתת הלוואות. לא הייתה נזילות. לא ניתן היה לקבל הלוואות. כמות אמצעי התשלום במשק ירדה. בנקים שאפו גם לממש כמה שיותר נכסים, על מנת שיהיה להם כמה שיותר כסף מזומן שיאפשר להם לעמוד בריצה אל הבנק. הבורסה צללה. לא ניתנו הלוואות חדשות. בנקים ועסקים קרסו, והמשק נעצר. כ-1,000 בנקים קרסו בתוך 3 חודשים, וכל כמה חודשים התפתחה שוב פאניקה וגל נפילות. אגב, המפקידים בבנק אוף יונייטד סטייט קיבלו בסוף מעל 90% מהכסף שלהם בחזרה, וזאת כאשר נכסי הבנק נמכרו במחירים נמוכים בתקופה הקשה ביותר של השפל הגדול. זו הייתה הוכחה שלא הייתה סיבה אמיתית לנפילת הבנק. בנק אוף יונייטד סטייט היה צריך נזילות. נזילות הייתה יכולה להציל אותו ואת מערכת הבנקאות כולה. בשנת 1932, בממשל של הנשיא הרברט הובר, זה שעל שמו נקרא סכר הובר המפורסם, הבינו שיש בעיה עם הבנק הפדרלי. הבנק הפדרלי מתמהמה בעזרה לבנקים ונותן למערכת לקרוס. הם הקימו סוכנות ממשלתית נוספת, ה-Reconstruction Finance Corporation, או ה-RFC. ה-RFC היה עוד סוכנות ממשלתית שנועדה לשמש כמלווה לבנקים. במהלך 1932, ה-RFC אכן עשה עבודה מעולה. הוא עשה בדיוק את מה שהפד לא עשה. הוא הלווה לבנקים שנקלעו למצוקת נזילות, אפשר להם לעמוד על הרגליים, והריצות אל הבנקים פסקו, והפניקה נגמרה. אבל ב-RFC עשו חיים לא קלים לבנקים. הם דרשו מהם ביטחונות בתמורה להלוואות. לרוב הם לקחו מהבנק את הנכסים הטובים ביותר שלו בתור ביטחונות, מה שהקשה על הבנק להשיג מימון נוסף. בנוסף, בסוף שנת 1932, הקונגרס דרש מה-RFC לפרסם את רשימת הלווים שלו. הייתה בדרישה הזו בעיה גדולה. בנק שהופיע ברשימת הלווים מיד נתפס כבנק במצוקה, מה שגרם למפקידים בבנק לרוץ ולהוציא את כספה ממנו, מה ששוב הוביל לנפילתו. ואכן, לאחר הדרישה לפרסם את רשימת הלווים, הבנקים נמנעו מלבקש הלוואות מה-RFC. הלוואה שכזו הובילה את הבנק מיד לרשימה השחורה של בנקים בצרות, וגם דרשה ממנו לשעבד תמורת ההלוואה את הנכסים הטובים ביותר שלו. בנקים העדיפו לנסות פשוט למכור את הנכסים האלו לבד, ולהשיג את הכסף בלי להחתים את השם שלהם. ואכן, בשנת 1933, שוב התחדשו הריצות אל הבנקים. הפאניקה חזרה. הנשיא פרנקלין רוזוולט החליף את הנשיא הובר, והבעיה של פאניקת הבנקאות הפכה לבעיה שלו. כמו הובר, גם רוזוולט חיפש פתרון לבעיה, והוא החליט לתקוף את הבעיה מכיוון אחר. לא מכיוון הבנק, אלא מהצד של הלקוחות שלו. הוא רצה להחזיר לאנשים את האמון במערכת, והוא עשה זאת באמצעים מהפכניים. ברביעי במרץ 1933 נכנס רוזוולט לתפקיד. יומיים אחר כך הוכרז על סגירת כל הבנקים בארצות הברית עד להודעה חדשה, במה שכונה בנק הולידיי. השבתת הבנקים גרמה לכאוס בחיי היום יום של ארצות הברית. זו לא הייתה המצאה חדשה, במצבים של פאניקת בנקאות לפעמים סגרו את כל הבנקים במדינה זו או אחרת. אבל גם במקרה כזה, לרוב סגרו את הבנקים למשיכות מזומן בלבד, ועדיין כיבדו צ'קים. כמו שאמרתי בפרק הראשון, הבעיה בריצה אל הבנקים היא שלבנק אין מזומן לתת לציבור. לכבד צ'קים אין בעיה, מדובר רק בהעברה של מספרים מחשבון אחד לשני בספרי הבנק. אבל רוזוולט לא סתם סגר את הבנקים למשיכות, הוא ממש סגר את הבנקים. צ'קים לא חובדו ולא ניתן היה למשוך מזומן. דמיינו לרגע שמחר בבוקר כל כרטיסי האשראי לא עובדים, כל הכספומטים לא עובדים, ואיש לא מוכן לקבל צ'קים מאחר ולא ניתן לפדות אותם. תפתחו רגע את הארנק שלכם. כמה כסף יש לכם שם? לא הרבה, אני מניח. עכשיו, מה היה קורה אם הייתם מגלים שאתם צריכים להסתדר עם הסכום הזה עכשיו למשך שבוע, שבועיים, עד להודעה חדשה? תוך כמה זמן לא היה לכם כסף לדלק, לאוטובוס, אולי אפילו לאוכל? אנשים נאחזו בכל מטבע שהיה להם. הם רוקנו קופות חיסכון של הילדים, חיפשו והתאמצו לאתר כל סנט שהיה להם באיזושהי פינה נידחת בבית. המזומן היה מלך, ובעיקר הכסף הקטן. עסקים רבים לא הסכימו לקבל תשלום שלא בסכום מדויק, מאחר ולא הייתה להם אפשרות לפרוט כסף. וכך, אנשים שהיה להם מזומן, אבל בשטרות גדולים, התקעו איתו, או שנדרשו לבזבז אותו במקום אחד. אנשים שהיה להם כסף בבנק, אולי אפילו הרבה כסף, מצאו את עצמם מגיעים למכולת עם צנצנות מלאות בסנטים ומחשבים כל הוצאה שלהם על מנת שלא לגבוע ברעב. חברה למשחת שיניים עלתה עם מבצע מחירות ברוח התקופה. קנה 3 פורפרות של משחת שיניים ושלם בעוד 3 חודשים. המצב הזה גרר כמה אנשים בארצות הברית למצבים קשים. יומיים לאחר השבתת הבנקים, בבית הדין לתעבורה בניו יורק, 28 אנשים נאלצו להמיר כנסות קטנים של 2-5 דולרים במעצר של יום, מאחר ולא היה להם מזומן לשלם את כנסות התעבורה שלהם. הפשיעה כנגד בעלי חנויות עלתה פי 3, מאחר והם החזיקו הרבה יותר מזומן. הם לא יכלו להפקיד בסוף היום את המזומן בבנק, ונאלצו לשמור אותו עליהם. במצב הזה, בעל חנות הפך מיד ליעד מועדף לפעולות כמו שוד וגניבה, כי בוודאות היו עליו סכומים גדולים במזומן. אנשים שנדרשו להם תרופות או נגמר להם המזון, נאלצו למכור או להחליף חפצים אישיים ורעיתים תמורת תרופות. איש מחירות נוסע שעסק בשיווק נעליים לחנויות היה במהלך ביקור עסקים בניו יורק בשעה שהבנקים הושבתו. הוא נתקע ללא מזומן וללא דרך לחזור הביתה או לאכול או לישון. בסופו של דבר נו נאלץ למכור ברחוב את דוגמיות הנעליים שלקח איתו על מנת לגייס כסף שיאפשר לו לחזור הביתה. שימו את עצמכם רגע בנעליים שלו. טוב, ניסוח לא טוב, אבל מה באמת הייתם עושים אם הייתם עכשיו פתאום באירופה, בלי כסף לחזור הביתה, בלי כסף למלון? מוצאים את עצמכם ברחוב, מנסים למכור את חולת המזוודה שלכם במאמץ לגייס מספיק כסף לכרטיס חזרה הביתה. הזוי. במהלך השבתת הבנקים, עבדו בממשל האמריקאי על חוק שייצב את המערכת. חוק החירום בבנקאות. החוק קבע כמה יסודות שמלווים את ארצות הברית עד היום. העיקרי בהם הוא ביטוח על פקדונות בבנקים. מדובר על כך שהממשל האמריקאי ערב לכל אדם ששם את כספו בבנק עד סכום של 2,000 דולרים. גם אם הבנק יקרוס, הממשל ישלם למפקיד את כספו. 2,000 דולרים היו סכום גדול מאוד בזמנו. שווה ערך לכמה עשרות אלפי דולרים של היום. סכום שמכסה את רוב לקוחות הבנקים. הרעיון מאחורי החוק הוא שבעצם זה שהממשל ערב לפקדונות, אין לאנשים סיבה לחשוש מקריסת הבנק שלהם. אם הם לא חוששים, הם לא ירוצו אליו, ולכן הוא לא יקרוס. מבינים? בעצם, מאחר שמדובר בבעיית אמון, יש פה ביצה ותרנגולת. הביטוח על הפקדונות עצמו הוא שמונע קריסה של בנקים. כך שממילא הממשל לעולם לא יידרש לשלם את הכסף, מאחר והריצות לבנקים לא יקרו יותר. דבר נוסף שנעשה, היה חוק שאפשר לבנק הפדרלי להדפיס כסף עבור בנקים בצרה, כנגד בטוחות. הדבר הזה משמעותי מאוד, מאחר וארצות הברית הייתה כפופה לתקן הזהב, כלומר שטרות הודפסו רק אם היה זהב בכספות הבנק הפדרלי כנגדם. כעת ניתנה האפשרות להדפיס כסף ללא הגבלה כנגד בטוחות. נשמע לכאורה שמדובר במשהו שיעורר אינפלציה. כסף יודפס ללא שליטה וכמות הכסף במשק תגדל. אבל למעשה, מאחר ואנחנו יודעים שכסף ממילא מוכפל על ידי הבנקים, בעזרת פקדנות והלוואות, אם הפד לוקח את ההלוואות של הלקוחות בתור ביטחונות ונותן לו כנגדם שטרות, למעשה הוא רק מחליף את התפקיד של הבנק בהכפלת הכסף. ברגע שההלוואות יוחזרו על ידי הלקוחות של הבנק, הכסף ייעלם בחזרה, כי הפד יגנוז את השטרות שקיבל מהלקוחות. היה עוד סעיף מעניין שרוזוולט השתמש בו במשך הקדנציה, שנתן לנשיא את הכוח להשתלט על הבנק הפדרלי בעיתות משבר. זהו סעיף משמעותי מאוד, מאחר והבנק היה גוף שעצמאותו נשמרה בקפידה. לבסוף, רוזוולט עשה עוד משהו חשוב. הוא פנה לראשונה אל העם האמריקאי בצורה חדשנית, דרך הרדיו.
My friend, I want to talk for a few minutes with the people of the United States about banking. To talk with the comparatively few who understand the mechanics of banking, but more particularly with the overwhelming majority of you who use banks for the making of deposits and the drawing of checks. I want to tell you what has been done in the last few days.
הרעיון שנשיא אמריקאי ידבר עם העם האמריקאי באמצעות הרדיו היה חדשני לפחות כמו הופעה של ביל קלינטון ב-MTV, הפייסבוק של אובמה והטוויטר של טראמפ. הנשיא לא סתם נשא נאום לאומה, הוא ממש ישב והסביר להם איך עובד בנק, מה החוק החדש שהעבירו, למה סגרו את הבנקים ולמה חשוב שאנשים יחזירו את הכסף לבנקים ויאפשרו להם להלוות אותו לאחרים וכך לגלגל את הכלכלה.
That when you deposit money in a bank, The bank does not put the money into a safe deposit vault. It invests your money in many different forms of credit. In other words, the bank puts your money to work to keep the wheels of industry and of agriculture turning round. A comparatively small part of the money that you put into the bank is kept in currency, an amount which in normal times is wholly sufficient to cover the cash needs of the
average citizen. טוב, אתם כבר מכירים את כל העניין הזה עם הבנקים, כי אתם שומעים פודקאסטים, אז אני אחתוך את הנאום. למחרת הנאום, לאחר 8 ימים של השבתת הבנקים, נפתחו הבנקים בארצות הברית מחדש. מחוץ לסניפי הבנקים היה תור ארוך. הפעם היו אלו אנשים שבאו להפקיד את כספם, שבאו לעשות את מה שביקש מהם הנשיא שלהם, ושלא חששו עוד לאבד את כספם בעקבות הביטוח על הפקדונות. 2.5 שנים מנפילת בנק אוף יונייטד סטייט, לאחר כמה גלים של פאניקה וריצה אל הבנקים, שליש מהבנקים בארצות הברית קרסו, וכמות אמצעי התשלום במשק ירדה גם היא בשליש. בעקבות הקיפאון באשראי, עסקים רבים קרסו. אנשים פוטרו וצמצמו את הצריכה שלהם. מחירי המוצרים ירדו כי היה יותר היצע מביקוש, וזה גרם לעוד עסקים לקרוס, במיוחד עסקים שנטלו הלוואות גדולות בתקופת הגאות של שנות ה-20. 25% מהאמריקאים היו מובטלים. במעצמה הכלכלית הגדולה בעולם, היו רבים כל כך שאיבדו את בתיהם והידרדרו לחרפת רעב. מה היה כל כך רע בירידת כמות אמצעי התשלום במשק? או, שאלה טובה. למעשה, כלכלנים באותה התקופה סברו שזה ממש ממש לא נורא. הם סברו שכסף משמש רק אמצעי לאיתות עד כמה יש ביקוש לכל מוצר ועד כמה קשה לייצר אותו. הכסף רק מאותת לצרכנים וליצרנים אילו מוצרים לצרוך ואילו לייצר יותר. כמות הכסף לא אמורה לשנות את הכלכלה האמיתית. השוק אמור לייצר את המקסימום האפשרי במסגרת כוח האדם והמפעלים הקיימים. ואם לאנשים יש פחות כסף, אז המחירים אמורים להתאזן על שיווי משקל חדש, נמוך יותר. אבל כמות המוצרים במשק למעשה לא אמורה להשתנות. בואו נסביר את זה אחרת. נגיד שמחר הממשלה מחליטה שבמקום שקל היא מוציאה מטבע חדש שנקרא שנקל. וכל אחד יקבל על כל 2 שקלים שלו שנקל אחד חדש. האם דבר כזה יגרור זעזוע במשק? לא. אם היה לכם בבנק 1,000 שקלים, יהיו לכם 500 שנקלים. אם הרווחתם 10,000 שקלים בחודש, אתם תרוויחו עכשיו 5,000 שנקלים. גם מחירי המוצרים שאתם קונים השתנו בהתאם. בקיצור, אין שינוי. אוקיי, עכשיו מה אם המדינה אומרת את אותו הדבר, אבל עדיין זה נקרא שקל? כלומר, רק מעלימים לכולם מהחשבון בבנק 50% מהכסף. וזהו, מפה ממשיכים רגיל. או, פה זה מסתבך. המעסיק שלכם אולי יבקש מכם לחתוך את השכר בחצי, כדי לפצות על המצב החדש. אתם אולי תסכימו ואולי לא, כי המשכנתא שלכם היא עדיין בשקלים, ואף אחד לא הבטיח לכם שקצצו אותה עכשיו לחצי. מחירי המוצרים לא מיד יחתכו בחצי, כי גם מי שמייצר מוצרים נדרש עכשיו לשאת ולתת עם העובדים שלו על הורדת שכר ועם הבנקים על החובות שלו. לכם יהיה פחות כסף לקנות מוצרים, כי אתם מרוויחים פחות. ואז המפעל שמייצר מוצרים יחליט לצמצם קצת את כוח האדם כי המחירות יורדות. האבטלה תעלה, אנשים וחברות לא יצליחו לשלם חובות שנלקחו לפני החלטת הממשלה. ובכללי, המשק ייכנס לכאוס. בטווח הארוך, המשק יחזור לתפקד. המשכורות יחתכו בחצי וגם מחירי המוצרים. חלק מהחובות ישולמו וחלק לא. המשק יחזור לייצר במלוא היכולת שלו. אבל הבעיה היא שהטווח הארוך הוא מבאס. עד שמגיעים לטווח הארוך, צריך לחיות בטווח הקצר, בעוני. או כמו שהכלכלן המפורסם מאוד בשנות השפל, ג'ון קיינס אמר את זה, בטווח הארוך כולנו נמות. אז מה בעצם ההבדל בין שני המקרים שתיארתי? ההבדל הוא הגמישות של השוק לשינוי. בראשון, ברור לכולם שמדובר במטבע חדש, ומיד המחירים וכל החוזים שנחתמו לפני השינוי מתעדכנים. במקרה השני, מאחר ועדיין מדובר באותו המטבע, השינוי צריך לקרות בהדרגה. עם הרבה תופעות לוואי בדרך. מצב כזה של ירידת מחירים נקרא דיפלציה, והוא ההפך מאינפלציה. יש כמה בעיות בדיפלציה. ואת הראשונה תיארתי לכם. המשק הוא לא באמת גמיש. לוקח זמן עד שמחירים משתנים כלפי מטה. יותר קל לפטר עובדים מאשר להוריד משכורות, במיוחד כאשר יש ועדי עובדים וחוזה העסקה. לוקח זמן לזהות ירידה במחירות לפני שמחליטים להוריד מחיר של מוצר. בינתיים עלול להיווצר מלאי, ואפילו סחורה עלולה להיזרק. הזמן הזה עלול להוציא את המשק משיווי משקל ללא סיבה. פיתורים גורמים להורדת הצריכה, שגורמת לעוד פיתורים ועוד ירידה בהצריכה וכן הלאה. קוראים לזה סחרור דיפלציוני. בעיה נוספת היא בעיה שנגרמת בעקבות ההלוואות שנלקחו ברמת המחירים הקודמת. לדוגמה, חקלאי לקנה טרקטור בהלוואה של $800 בחודש, בהנחה שהטרקטור יוסיף לו הכנסה של $1,000 בחודש. פתאום, כמות אמצעי התשלום יורדת, ומחיר התוצרת החקלאית איתה. הטרקטור מוסיף עכשיו רק $500 להכנסה החודשית. איך החקלאי ישלם את ההלוואה שלקח? זו לא דוגמה תיאורטית, זה בדיוק מה שקרה להמון חקלאים בארצות הברית. 6% מכל החקלאים בארצות הברית איבדו את החווה שלהם בשנים של פאניקת הבנקאות. הבעיה השלישית בדיפלציה היא העובדה שהמחירים כל הזמן יורדים, ואז אנשים נוטים לדחות קניות. יש בזה היגיון רב, במיוחד בקניות גדולות. לדוגמה, אם אתם רוצים לקנות דירה, אבל רואים שהמחירים כל הזמן יורדים, אתם תעצרו רגע ותחכו. תחכו עד שהמחירים יתייצבו. אבל כמותכם, הרבה אנשים יחכו. בעקבות זה נוצר קיפאון. הקבלנים לא מצליחים למכור בתים ובונים פחות ומפטרים עובדים. למרות שבפועל כן צריך את העובדים, אנשים עדיין נולדים, מתחתנים וצריכים לגור איפשהו. זה רק עניין של ירידה בכמות אמצעי התשלום, זו לא ירידה אמיתית בביקוש לבתים. אבל הדיפלציה גורמת לקיפאון, שגורם נזק אמיתי בכלכלה. בכך שיש ירידה בכמות המוצרים שמיוצרים ומפעלים שנסגרים. את הזמן הזה שהפועלים ישבו בבית, אי אפשר להחזיר. הסיפור הזה שאני מספר לכם על בנק יונייטד סטייט, על פאניקת הבנקאות של תחילת שנות ה-30 ועל הדיפלציה שפגעה בארצות הברית, הוא לא הסיפור שהייתי מספר לכם אם הפודקאסט הזה היה נכתב בשנות ה-30. ההסבר המקובל ביותר היום בקרב כלכלנים לשפל הגדול הוא פרי מחקר של אדם שבשנת 1929 רק התחיל את לימודיו באוניברסיטה. ובמהלך השפל הגדול עבד ככלכלן במשרד האוצר האמריקאי. רק לאחר מלחמת העולם השנייה הוא קיבל את הדוקטורט שלו והחל ללמד באוניברסיטת שיקגו. המחקר שלו עסק בבנק הפדרלי. והוא ישב וקרא 50 שנים של סיכומי פגישות של הבנק הפדרלי, לפני שהוציא את ספרו הראשון ופורץ הדרך, שהסביר את מה שגרם לשפל הגדול. הספר הזה יצא רק בתחילת שנות ה-60. בשנת 1967 הוא קיבל פרס נובל בכלכלה על מחקר פורץ הדרך שלו. קוראים לו מילטון פרידמן. מילטון פרידמן הוא כלכלן יהודי שנולד בברוקלין להורים מאגרים. המחקר שלו הפך אותו לאחד מאבות הכלכלה המוניטרית. כלכלה מוניטרית היא כלכלה המתמקדת בניסיון להבין כיצד הכסף משפיע על הכלכלה. כיצד כמות הכסף במשק ועלות הכסף, כלומר הריבית, משפיעים על הכלכלה הריאלית. מילטון פרידמן הסיק מהמחקרים שלו שהדרך העיקרית של הממשלה להתערב בשוק צריכה להיות על ידי שמירה על כמות אמצעי התשלום במשק. פשוט לדאוג שלא תהיה דיפלציה ולא תהיה אינפלציה גבוהה מדי. יציבות, אולי עלייה קטנה, אבל לא יותר מזה. היום, כשאתם שומעים לפעמים שיעד האינפלציה של בנק ישראל הוא בין 1-3% לשנה, זה בדיוק המתכון של מילטון פרידמן ליציבות וסגסוג של המשק. לא רק בנק ישראל, בנקים מרכזיים בכל רחבי העולם משתמשים בתיאוריות של פרידמן. בסוף שנות ה-70, באוניברסיטת MIT, קרא דוקטורנט יהודי צעיר את הספרים של מילטון פרידמן על השפל הגדול. הוא התמכר לרעיונות של מילטון פרידמן והחל לחקור בעצמו כלכלה מוניטרית והיסטוריה מוניטרית, והפך בעצמו לחוקר בעל שם בתחום. אני מדבר על בן שלום ברננקי. ברננקי עבד ולמד משנות ה-70 עד שנות ה-2000 באוניברסיטאות המובילות בארצות הברית. הוא המשיך את המחקר של פרידמן והיה אחד המובילים בתחום. בשנת 2002 הוא הצטרף לפד ושם לעצמו ולבנק למטרה להימנע מדיפלציה בכל מחיר. באותה השנה חגג מילטון פרידמן את יום הולדתו ה-90 וברננקי הגיע ללאום לכבודו. בסיכום הנאום הוא אמר כך: אני רוצה לנצל את המעמד שלי כנציג רשמי של הפד, בכדי להגיד משהו למילטון פרידמן. לגבי השפל הגדול, אתה צודק. אנחנו, הפד, עשינו את זה, ואנחנו מאוד מצטערים. אבל תודות לך, לא נעשה זאת שוב. הנאום הזה היה כמעט נבואי. מי חשב שש שנים בלבד לאחר אותו הנאום, יהיה ברננקי בדיוק האיש הנכון במקום הנכון, וידרש לקיים את הבטחתו. בתחילת שנת 2006, בן ברננקי קיבל לידיו את הנהגת הפד, ובמקביל הנרי פולסון מונה לשר האוצר תחת ממשל בוש. בועת הנדלן בארצות הברית הייתה בשיאה, ובמהלך שנת 2006 החלה להראות סימני האטה בעקבות עליית הריבית באופן חד, מ-1% ל-5%. כמו שהסברתי בפרק הקודם, בועת הנדלן מומנה על ידי אשראי זול. המשכנתאות שקיבלו רוכשי הבתים הפכו לאגרות חוב שנחשבו בטוחות, ונמכרו בשוק המניות לגופים גדולים כמו בתי השקעות. אבל אגרות החוב האלו לא היו בטוחות בכלל. היו בהן המון משכנתאות שנלקחו על ידי לווים בעייתיים, ללא הכנסה וללא נכסים, שרכשו את הבתים באשראי מלא, ללא הון עצמי. הם נקראו לווי סאב-פריים, כלומר לווים שהם פחות טובים בלווי פריים, לווים מובחרים. ההנחה הייתה שמחירי הבתים לא ירדו לעולם, ותמיד תהיה למלווה את האפשרות למכור את הנכס אם החייב יפסיק לשלם את המשכנתא. כשהריבית עלתה, לווים רבים לא הצליחו לשלם את המשכנתאות, שהיו בריביות משתנות, ולפתע עלו לסכומים גבוהים. לווים רבים הפסיקו לשלם, ובתים רבים נזרקו לשוק במטרה לקבל בחזרה את הכסף שניתן לו המשכנתא. ככל שיותר בתים נמכרו, המחירים צנחו, ויותר אנשים הפסיקו לשלם משכנתא. בעצם, מלווים גילו שמחירי הבתים יכולים גם לרדת, והבית שהם לקחו כבטוחה להלוואה לא יחזיר להם את הכסף שהלוו. הבועה התפוצצה. מעבר למשקיעים קטנים שרכשו את אגרות החוב האלו, היו כמה מוסדות גדולים שהתפוצצות הבועה פגעה בהם קשות. אחד המוסדות האלה היה בנק ההשקעות לימן ברדרס. בלימן ברדרס נהנו במשך שנים מרווחים גדולים על שוק המשכנתאות. הם נתנו הלוואות ענק לשוק הדיור. בלימן ברדרס לא הלוו את הכסף שלהם. הם הנפיקו אגרות חוב ולוו כסף מבנקים בריבית טובה. ואת הכסף הזה הם הלוו לשוק הדיור הרותח בריבית גבוהה יותר. כמה כסף בדיוק? 680 מיליארד דולר. זה היה סך הנכסים שלהם. נשמע טוב, זה המון כסף. זה בערך פי 7 מכל סך המשכנתאות בישראל. לימן ברדרס היו ענקיים. הבעיה הייתה שהיו להם גם המון הלוואות. בערך 660 מיליארד דולר הלוואות. או במילים אחרות, על כל 31 דולר שלימן ברדרס הלוו לשוק הדיור, רק דולר אחד היה שלהם. שאר 30 הדולרים היו של הציבור ושל הבנקים. המשמעות של כל כך הרבה הלוואות וכל כך מעט הון, הוא שאם 3% מהכסף שהם נתנו כהלוואות לא יוחזר להם, כל ההון שלהם יימחק. והם יפשטו את הרגל. ב-2008 זה בדיוק מה שעמד לקרות. שוק המשכנתאות התחיל לקרטע. לימן ברדרס סגרו את חטיבת המשכנתאות ופיתרו את כל עובדיה. בשוק המניות החלה להיחתך המניה בחדות ככל שהמצב יידרדר. בלימן ברדרס חיפשו קונה לחברה, מישהו שיוכל לחזק את ההון שלה. היו כמה מועמדים, כל אחד מהם ראה את תיק המשכנתאות המוביל של החברה ונרתע. אף אחד לא רצה לקנות חברה שההתחייבויות שלה גדולות מהנכסים שלה. המשמעות היא לקנות חוב ללא כיסוי. בבנק הפדרלי ובמשרד האוצר האמריקאי בחרו שלא לחלץ את לימן ברדרס. היה מדובר בחברה פושטת רגל, לא בבנק במצוקת נזילות. כל חילוץ שלו היה שימוש בכספי משלם המיסים לחלץ חברה שלקחה סיכונים עצומים על עצמה במינוף גבוה. דעת הקהל האמריקאי רצתה לראות את הבנקאים נענשים, ולא רק את האדם הפשוט שאיבד את ביתו. שר האוצר האמריקאי פולסון התקשר לוורן באפט, והציע לו להזרים כסף לחברה תמורת מניות. וורן באפט ראה את הנתונים וסירב בנימוס. כמו במשברים אחרים, כינסו בבנק הפדרלי את כל ראשי הבנקים בחדר אחד, והכריחו אותם למצוא פתרון, שלא כולל הזרמת כספים מהמדינה. חלק מהבנקאים הסכימו לספוג הפסד קטן, ולקנות מלימן ברדרס נכסים מסוכנים, על מנת שבנק ההשקעות לא יקרוס. למעשה, הם הסכימו לחלץ את המתחרה שלהם. בסוף אותה פגישה נרקחה עסקה, שבה ברקליס, ענקית הבנקאות מבריטניה, תרכוש את הבנק. כולם נשבו לרווחה. לימן ברדרס ניצלה. ואז הגיעה הודעה. הבנק המרכזי של אנגליה לא מאשר את הקנייה. בבנק המרכזי הגדירו את זה ככה. אנחנו לא מעוניינים לייבא את הסרטן שלכם. העסקה מבוטלת. ללימן ברדרס שוב אין פתרון. למחרת, יום שני, ה-15 בספטמבר 2008, בנק ההשקעות לימן ברדרס פשט את הרגל. 158 שנים לאחר שהוקם, בנק ההשקעות הרביעי בגודלו בארצות הברית, עם חובות של מעל 600 מיליארד דולר לגופים בכל רחבי העולם, קרס. השוק העולמי הוקה בתדמה. אם לימן ברדרס קורס, מי יודע מי עוד יכול לקרוס? כולם הלוו לבנק הזה כסף. אלה עוד בנקים וחברות היו חשופים לנפילה הזו. מי עוד יקרוס בעקבות הקריסה? הבורסה צללה. שוק האשראי פשוט קפה. לא היה ניתן לקבל אשראי. אף אחד לא רצה להלוות כסף. ייתכן ומחר הלווה שלו יפשוט גם הוא את הרגל והכסף ירד לטמיון. לא רק בנקים, גם עסקים קטנים וגדולים לא קיבלו אשראי למימון הוצאות היום יום שלהם. העולם היה על סף שפל גדול נוסף. ברננקי ופולסון הבינו שהם הלכו רחוק מדי. לימן ברדרס, למרות שהגיע לה, הייתה גדולה מכדי ליפול. כעת, העיניים היו נשואות לענקית הבאה שנקלעה לצרות. חברת הביטוח AIG. ב-AIG מוכרים ביטוח. הם חשבו שיהיה נחמד ורווחי למכור ביטוח מיוחד שיאפשר לרוכשים של אגרות חוב להגן על עצמם במקרה שהלווים לא מסוגלים להחזיר להם את הכסף. כך מכרו ב-AIG ביטוחים על אגרות חוב מגובות המשכנתאות ועשו המון המון כסף מפרמיות הביטוח. כל עוד הבועה לא התפוצצה כמובן. ברגע שהבועה התפוצצה, גילו ב-AIG שהם ביטחו סכום כל כך גדול שהם לא מסוגלים לעמוד בתשלום שלו. כל שוק המשכנתאות קרס, האגחים קרסו, והחשבון הוגש ל-AIG. בבנק הפדרלי, בן ברננקי חרק שיניים. הוא שנה את הרעיון שתאגיד ענק לקח סיכון לא הגיוני, וחילק בונוסים למנהלים הכאילו מוצלחים שלו. ואז כשהכל מתמוטט, הממשל נאלץ לעזור. אבל לא הייתה לו ברירה. הוא ידע מה המשמעות של נפילת AIG, ענקית הביטוח. היה מדובר באובדן אמון כללי במשק. החשיפה של השוק ל-AIG הסתכמה ב-3.6 טריליון דולר. אתם קולטים את המספר הזה? זה תקציב מדינת ישראל במשך 30 שנה. סכום מדהים. אם AIG טיפול, זה אומר שבנקים וחברות בכל העולם יקרסו איתה. שוב, כיפאון של השוק. אם בן ברננקי ייתן ל-AIG ליפול, הוא למעשה יעשה את מה שעשו קודמיו בשפל הגדול. הוא ייתן לשוק האשראי לקפוא. הרגע בהיסטוריה, אותו חקר כל חייו, הפך למציאות. והוא היה האדם שצריך לקבל את ההחלטות. יום לאחר נפילת לימן ברדרס, הפד בראשות בן ברננקי חילץ את AIG. סך הכל, נתנו בפד ל-AIG כ-182 מיליארד דולר. חלקם כהלוואה בריבית וחלקם כנגד מניות בחברה. הפד קיבל 80% מהמניות של AIG. זו הייתה כמעט הלאמה של החברה. לאחר מכן, ברננקי ופולסון מגישים לקונגרס האמריקאי בקשה לתקציב לצורך חילוץ המשק האמריקאי. הם מבקשים סכום מטורף של 700 מיליארד דולר, שאיתו הם מתכננים לקנות נכסים מסוכנים מהבנקים, כלומר את משכנתאות הסאב-פריים. קניית הנכסים המסוכנים מהבנקים יחזקו את ההון שלהם ובעיקר את האמון בהם. מאחר ולאחר שלימן ברדרס נפלו, כל מי שהחזיק אגח מגובי משכנתאות נחשב למועד לפורענות. פולסן וברננקי מבקשים גם להעלות את הביטוח על פקדונות לסכום של 250 אלף דולר כדי לחזק את האמון של האמריקאים בבנקים ולמנוע ריצה אל הבנקים המסחריים. כן כן, הביטוח ההוא של רוזוולט מ-1933, אותו הם מעלים עכשיו ל-250 אלף דולר. הקונגרס נותן להם את הכסף לאחר חודש של דיונים ולאחר מסע הפחדות של פולסון וברננקי. כאשר הכסף מגיע, הם מבינים שכבר עבר יותר מדי זמן. הם חייבים להזרים את הכסף לבנקים לפני שבנק גדול נוסף יקרוס. הם מכנסים את ראשי הבנקים הגדולים ופשוט אומרים להם, אנחנו ניתן לכם כסף תמורת מניות. זו העסקה ואי אפשר לסרב לה. היו בנקים שמצבם היה טוב והם לא רצו את הכסף, אבל ברננקי התקש לתת את הכסף לכולם, כי הוא זכר מה קרה בשפל הגדול כאשר פרסמו מי היו הבנקים שקיבלו סיוע ומי לא. מי שקיבל סיוע מיד איבד את אמון המפקידים. ברננקי התעקש לתת את אותה העסקה לכולם, בכדי שלא לחזור על אותה טעות. בסופו של דבר, חילצו הפד ומשרד האוצר מאות בנקים בכל רחבי ארצות הברית. את חברות הרכב וגם קנו משכנתאות מסוכנות על מנת לנקות גופים פיננסיים מחשד שהם יקרסו. הפד בהנהגת ברננקי גם הוריד בחדות את הריבית והדפיס כסף על מנת לייצר אינפלציה. במילים אחרות, על מנת למנוע דיפלציה. מה שלא נעשה בשפל הגדול. בתוך שנה וחצי, המשבר היה מאחורי ארצות הברית. המדינה מכרה את המניות שאספה בגופים השונים ברווח, ולמעשה כל 700 מיליארד הדולר חזרו בחזרה למדינה בתוספת ריבית ורווחים. בן ברננקי נבחר לאיש השנה של המגזין טיים, ולאחר פרישתו כתב את הספר על התקופה בשם האומץ לפעול. זהו. כמו שראיתם, ההשפעה של השפל הגדול חוצה עשורים ומאות, והמחקר עליו והמסקנות ממנו ממשיכים להשפיע על מקבלי ההחלטות עד היום. הפרק הזה חותם את הסדרה על השפל הגדול. אפשר להמשיך ולעשות עוד פרקים רבים על השפל, על משבר החקלאות וקערת האבק, על הניו דיל ועל היציאה מהמשבר. הרי המשבר לא באמת נגמר ב-1933, הוא נמשך עוד כמה שנים. אני מבטיח לחזור לזה בהמשך. כרגע יש עוד הרבה סיפורים טובים בהיסטוריה שמחכים להפוך לפרקים. לפעמים מאזינים שואלים אותי, מאיפה אני משיג את המידע לפרקים? אז התשובה הכללית היא, מאמרים, ספרים, סרטים דוקומנטריים וויקיפדיה כמובן. אם בא לכם לראות רשימה ספציפית יותר לכל פרק, אז אתם מוזמנים לאתר סייבי, אותו מנהל רני שחר. שם תוכלו למצוא את תמלול הפרקים ורשימת המקורות המלאה לכל פרק. סייבי אגב הוא אתר תוכן עצמאי מעולה ששואף להנגיש מידע כלכלי בצורה אובייקטיבית וברורה ולעזור למבקרים בו לקבל החלטות כלכליות טובות יותר בתחומים כמו פנסיה, ביטוח, השקעות ומשכנתאות. תודה לרני שחר על שיתוף הפעולה. וכמו תמיד, הצטרפו לדף הפייסבוק שלנו, כשבגרוש היה חור.